וידבר אדוני למשה לאמור, דבר אל אהרון ואמרת אליו, ועליך את הנרות אמור קנה המנורה יאירו שבעת הנרות. רש"י, אני מעריך מאוד בהפעילות של הפסוק הראשון, מבין מזה הרבה דברים, גם אנחנו יכולים ללמוד מזה הרבה דברים לעצמנו. קודם כל, מה זה בעליך? למה נתמכה פרשת המנורה מפרשת הנשיאות? כפי שכשראה אהרון חנוכת הנשיאים, חלשה אז דעתו, שלא היה עם האם בחנוכה, לא הוא ולא שלטו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך, שלך, גדולה משלהם, שאתה מדליק ומטיב את הנרות. ומה המשל דומה שתבינו? נניח שהקימו בית חרושת. כשמקימים בית חרושת, מביאים את כל המכובדים, שר התעשייה, כל מיני אנשים מכובדים, גוזרים את הסרט וכל זה, שהפועלים, מה הם עושים? עומדים בצד, נותנים את כל הכבוד למי? לאורחים, למכובדים. למשל, למשל לגבי אהרון. אהרון אומר, רגע, אני הפועל הראשי, אני האדם החשוב ביותר בבית המקדש, או במשכן במקרה הזה, אז כולם מזמינים אותם לגזור את הסרטים, להביא קורבנות וכל זה, כל הנשיאים, כל המכובדים, כל זה, איפה אני בתוך כל התמונה? איפה השבט שלי שאנחנו העיקר? אז זה מה שרש"י אומר, אל תדאג, אצלם בחד פעמי. אתה יום יום עובד שם, זה אתן לך את הכבוד, צודק. רש"י צודק, מהו העיקר? זה שאתה בא פעם לבקר ואתה גוזר את הסרט ואתה מתכבד בחנוכה של משהו? אלא מי שעובד יום יום ופועל יום יום הוא העיקר, זה מפייס את אהרון. זה דבר אחד, מה זה בעלותך? על שם שעליו עולה, כתוב בהדלקתן לשון עלייה. צריך להדליק עד שתהיה שלוות עולה מאליה. צריך להבין, מה זה העניין בעלותך? כתוב כה, הפעולה עצמה זה להדליק את הנר. אז למה לא כתוב להדליק את הנר? למה כתוב בעלותך? ולומדים מזה, כמו שהוא אומר, כלל גדול בהדלקה, גם דרך אגב בכל הדלקה, גם בחנוכה, חנוכה לא, אבל בשבת. עד שתהיה שלוות עולה מאליה, מה הכוונה? כשאתה הולך להדליק נר, אז אתה, יש שני שלבים בהדלקת הנר. אתה לוקח את הגפרור, את הקיסם, אתה מקרב לפתיל, אבל אם אתה לא נותן לשלוות להיאחז בפתילה ואתה מוציא את הגפרור, אני תחבר מיד, היא לא נתפסה כמו שלה. האש לא נתפסה. אז הכלל הוא שהמצווה היא שתהיה עולה מאליה, דהיינו, בלי הגפור, או בלי הקיסר, או בלי מה שתומך בו, אלא מעצמה השלוות תהיה עולה. זה הפשט כאן, כן. אבל מה הרמז כאן? ידוע שהאדם הוא מבחינת נר. כל אחד מאיתנו הוא נר. כי נר השם כתוב נשמת אדם. האדם, הנר הזה צריך לדלוק. כל אחד מאיתנו צריך להדליק את נר נשמתו. איך עושים את זה? איך מדליקים את נר הנשמה? ואם הם מכונית, אדם שרוצה להיות מאיר מואר ומאיר וכל זה, הוא צריך לעסוק בתורה. העיסוק בתורה, תורה אור כתוב, כנר מצווה ותורה אור. אבל לעסוק בתורה יש שני שלבים. יש שלב שאדם בא לשמוע שיעור, הוא הולך ולא לא מזיז לו, נשאר אותו דבר בדיוק. שמע איזה דרשה או משהו, הלך. אבל יש שלב שאדם אומר, לא רק שהוא שומע שיעור, אלא השיעור הזה מדליק אותו. אבל לא סתם מדליק אותו, אלא עולה מאליה. שמה המשל דומה? לילד בבית ספר. ילד בבית ספר, בהתחלה המסגרת מחזיקה אותו בלימודים. כי הילד אוהב לשחק. הוא היה מעדיף כדורגל או כדורסל או משהו כזה, מאשר לשבת במסגרת וללמוד. והתפקיד של המורים והמחנכים וכל זה, לגרום לכך שלא המסגרת רק תגרום לו ללמוד, אלא גם שיהיה מחוץ למסגרת, גם כן הוא ילמד. זה בלימודי חול. קל וחומר בלימודי קודש. זה לא מספיק אמר, טוב, הייתי בישיבה, למדתי, פוס, גמרתי, זהו. אלא השלבת צריכה להיות עולה מאליה, זאת אומרת, בלי התמיכה המסגרת תומכת. איך אני יודע כאן במכון מרמי נדלק מי השלבת עולה מאליה? אני רואה. מי שאפילו כשאין שיעורים, יושב בית המדרש ולומד את זה. או יושב רותה. מה, אין מסגרת וכל זאת אתה לומד? זה סימן שאתה, השלבת פה עולה נעליה, אתה לא צריך את הפושים האלה, הדברים החיצוניים, שיהיה להת לגמרי. דבר שני, אומר כאן רשי, אומר, מה זה בעל אותך? ועוד דרשו רבותינו כאן, שמעלה הייתה לפני המנורה, שעליה הכהן עומד ומתיב. זאת אומרת, כשהכהן היה עומד להטיב את לנקות את המנורה, להדליק אותה גם, אז היה מדרגה, כמו דרגש כזה. היה דרגש לפני המנורה, והיו עומדים על הדרגש ומטיבים. זה הפשט, מה הדבר? אתה רוצה להדליק נר, אתה צריך לעלות. תקן את המידות, לעשות מעשים טובים, משהו כזה. אז, הדרגש הזה, המדרגות האלה שהיו לפני זה, זה לא רק עניין פיזי, זה גם עניין באישיות. אתה רוצה, אתה צריך להיות במדרגות. מתוך כך אתה תדליק את הנרות. זה דבר שני. דבר שלישי, אומר, אל מול פני המנורה, אל מול נר האמצעי שאינה בקנים, אלא בגוף של המנורה. זאת אומרת, צריך, מה זה המנורה? המנורה זה בסיס, וממנו היה יוצא קן אחד, ומשני הצדדים של הקנים, הקן הזה יוצאים כמו ענפים, נקרא קנה המנורה. אז יש המנורה ויש קנה המנורה, יש להבדיל בין מנורה לקנה המנורה. המרכזי, זה נקרא מנורה, המנורה זה היה הקנה המרכזי. ואחרים היו מבחינת קנים של המנורה, כן. אז הוא אומר, כל הנרות היו אל מול פני המנורה. כאן יש ציור, תראו למה הכוונה. כאן זה, אלה היו הנרות, אתם רואים? אז כאן כל להבה היא פונה לכיוון המרכז. זה פונה למרכז, זה פונה למרכז. זה נקרא אל מול פני המנורה. ככה הרש"י מסביר כאן פה. אל מול הנר האמצעי שאינו בקנים אלא בגוף של המנורה. יאירו שבעת הנרות, שישה השאר שיש לקנים, שלושה המזרחים פונים למול האמצעי, הפתילות שלהם, כמו שראינו בתמונה, וכן שלושה המערבים, ראשי הפתילות, מול האמצעי. ולמה? כדי שלא יאמרו להרה או צריך. אני רוצה להסביר. כל דבר אמצעי הוא מאחד, בכלל גדול. האמצעי הוא תמיד מאחד. אז הנרות האלה צריכים להאיר מול המאחד, מול הנר, המנורה האמצעית שהיא המאחדת. אבל למה הייתי אומר, אולי אלוקים צריך את האור הזה? מה לא, מסתבר גם בלי האור. כן, אלא המנורה היא באמת להאיר למי? לעם ישראל. אבל לא, למנוע שלה גם מסתבר בלי הדבר הזה. לכן היו אומרים אנשים בחיצוניות רואים, שמה מדליקים את המנורה? אלוקים נמצא שם צריך אור? לא, מסתדר גם היום. אלא זה כל זה בשביל עם ישראל. משניות רבותם. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה לדבר. אנחנו פסחים פרק ח'. פרק ח' משנה ד' פרק ח' משנה ד' עסקים כאן, הנושא שהפרק הזה עוסק לגבי אכילת פסחים שצריכים בחבורה להימנות מקודם, כן. הממנה עמו אחרים בחלקו, אחד מבני החבורה שימנה אחרים על חלקו בפסח, שלא מדעת שאר בני החבורה. עדיין, הוא בא ואומר לאדם, לפני, החבורה לא ידעה, היא אומרת לאדם פלוני, או בוא תוכל ללכת את המנה שלי וחביח את המנה שלי. נזכרתי הערב, אני מחתן את הנכדה שלי. והייתי קצת מעורב במנות. בדיוק. אז אמרו, נו, אבל יש ילדים קטנים, האם יכלו לאכול את המנה לפי המבוגרים, או לא, כזה. קצת להוזיל את ה... גם כאן, התיאור כזה. שאדם בא, אוכל את הפתח, ואומר, רגע, אני מביא גם את החבר שלי. אבל הוא לא יאכל מכם, הוא יאכל מהמנה שלי, הוא יאכל את הפתח. מה הדינו של הדבר הזה? אחד מבני החבורה שימנה אחרים על חלקו, פסח שלא מדעת שאר בני החבורה, כגון שימנו 10 אנשים על פסח אחד, ואחד מהם ימנה עמו אחרים, חלק העשירי שיש לו מפסח. ושאר 9 בני החבורה לא ידעו עליהם. בעצם מה אכפת להם? הרי הוא מקבל אותו חלק שווה. זה מה שאתה עושה עם החלק שלך, לכאורה לא אכפת להם. רשאים בני החבורה בכל זאת ייתן לו את שלו. אם בני החבורה אין דעתם נוחה מזה שימצאו זרים בחבורתם, רשאים הם לומר לפני התחלת האכילה לחברם שימנע את האחרים ממו, שיטול את החלק שיש לו בפסח ויפרוש מהם, תעזוב אותנו. אתה רוצה לשתף מישהו בחבורה? קח את המנה שלך, תעבור למקום אחר. הם רשאים כמובן. והוא אוכל משלו עם האחרים שימנע עמו לחבורה מיוחדת. והם אוכלים משלהם וחבורתם, שהרי למדנו להם שהפסח יכול לאכל בשתי חבורות. יישר כוח. עוברות, עוברות. אנחנו בדף עין חן. עין זין? כן, עין זין, כף חן, כוח. הקדושה שבטבע היא קדושת ארץ ישראל. מה זה הקדושה שבטבע ומה זה שלא בטבע? לא בטבע זה בגלות. בגלות אנחנו לא במקום הטבעי שלנו. ולכן שם כל הקדושה זה כאילו דבר חיצוני. אבל בארץ ישראל זה לא ככה. בארץ ישראל הקדושה שבטבע. השכינה שירדה בגלות עם ישראל הוא הכישרון להעמיד קדושה כניגוד לטבע. למשל, לדוגמה, היה מה שנקרא תנועת המוסר באירופה. תנועת המוסר חרתה על דגלה לשבור את המידות. לשבור. זאת אומרת, אלה שעשו בתנועת המוסר היו כאילו, כל מה מתמורים, בוא נראה איך אנחנו שוברים את התאוות ואת היצרים ואת כל הדברים, לשבור, לשבור, לשבור. הייתה חוויה באמת, שאדם, איך אומרים, מתגבר על היצרים וכל הדברים, זה עושה לו משהו. בארץ ישראל אנחנו לא אומרים, אנחנו אומרים, בוא נמצא את הקדושה במידות המקולקלות, הטוב שבלא טוב, יש לך כוח. יש לך כי שאמרנו, יש לו כוחות אדירים, לא לבטל את הכוחות, אלא מה? לכוון את הכוחות לאפיקים חיוביים. זה הבדל גדול, אם אתה מבטל את הכוחות, או אתה מנצל אותם, מכוון אותם לכיוון חיובי, נקרא הקדושה שבטבע. אבל הקדושה הלוחמת נגד הטבע, אינה קדושה שלמה, זה דבר שלם. צריכה היא להיות בלועה בתמציתה העליונה, בקדושה העליונה, שהיא הקדושה שבטבע עצמה, שהיא יסוד תיקון העולם כולו ובישומו מלשון ריח טוב הגמור. והקדוש, הקודש, סליחה, שבגולה יחובר אל קודש הארץ, לעתיד לבוא, זאת אומרת, לא יבטלו את הקודש בגולה של התעלות והתרוממות כאילו ההתנקות, אלא להיבלה בעניין של קודש הארץ. ועתידים בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל שיקבעו בארץ ישראל. דרך אגב, היום זה נכון גם לא רק מבחינה הרעיון, שכל מה שבבבל יהפכו אותו לארץ ישראלי, מבחינה זאת שירוממו אותו ויהפכו אותו לדבר כללי. אלא היום, בחוץ לארץ, הרבה מאוד קהילות נסגרות. פשוט. מה עושים בתי כנסת שם? מביאים אותם לארץ. למשל, הארון הזה, ארון הקודש, מאיפה הוא? ממינסק. מינסק, רוסיה, הלבנה, משהו כזה. הביאו את הגן. למה? כי אין עתיד ליהודים בחוץ לארץ. אז ברגע שהקהילה מתמעטת ומתפרקת, מה עושים בבית הכנסת? מביאים אותם לכאן. הרעיון כאן הוא אומר, לא, הם לוקחים את אותה שיטה של קודש היא מחוץ לטבע, ומביאים אותה אל הטבע, כאן, בארץ ישראל. כשבאים להשכלה העליונה של קדושה השלמה שבטבע, הכוללת בקרבה, גם כן את הקדושה של למעלה מן הטבע, מתנגדת אל הטבע, כמו שראינו, אז המלחמה חודלת לגמרי כבר. אין מלחמת נגד היצר או דברים כאלה. אדרבה, מכוונים אותו לכיוון חיובי. מידת הדין מתבשמת מלשון ריח טוב, והכל נוטה כלפי חסד, כולל מה שלא נראה לנו בהתחלה. כי הכוחות שבאדם הפרטי נראים בעדינותם המרוממה לפי מה שהם בטבעם ונהפכים מכוח כללי, והרי הם קדושים וקשרים לעילוי היותר עליון, והאור שלמעלה מן הטבע עומד עצור בהם לעת הצורך, והאדם חש בקרבו חופש של נועם קודש ועימוד עצמו כאילו קדוש שרוי בתוך מאב, שנאמר בקרבך קדוש. מתי זה? אתה אוכל כאילו הקדוש בתוך מאב. אתה יכול לאכול פעם? לא צריך לאכול. תאכלו הבוקר, תשימו לב איזה קודש יש בבטן שלנו, שאתם אוכלים את הפת שחרית או משהו כזה. אבל במצב שמעל הטבע, אז אדם כל הזמן נלחם נגד האוכל. וכאן הוא עושה, זה כמו הכהנים שהם אוכלים, ומתכפר לבעלים, מתכפר, רגע, אתה אוכל, אומרים שיהיה להם כאבי בטן. בכל זאת הדבר, רוב שהם אוכלים בשר, בכל זאת הדבר הזה גורם לזה לכפר על אחרים. זאת מעלתה של ארץ ישראל. שהטבע, הדבר שבטבע כמו אכילה ושינה וכל זה, לקדש את כל זה, לא לכן נגד זה, אלא לקדש את כל זה.